אחר הצהריים טובים, my brothers and sisters to the spiritual, intellectual, amazing underground of 2021. אני אלון מיטב, והיום אנחנו למעשה גם נשיר, גם נדבר, וגם בעצם שם הסרטון הוא Mystery School Syllabus, שזה אומר שכמו לפני כל קורס אקדמאי שלקחתם בחייכם, אנחנו נעבור על השיעורים השונים כדי שאתם תבינו לאן אנחנו הולכים בעצם. כן, נפתח בית ספר חדש שנקרא בית הספר למדעי האמת, בו יעלו ויבואו, תעלנה ותבונה, כמות יפה ועשירה של מרצים ומרצות ממיטב המוחות שיש לשבט שלנו להציע, וילמדו אותנו על כל הנושאים שמעניין אותנו ללמוד עליהם, החל מהיסטוריה, כלכלה, מגיה, פיזיקה, הגנה עצמית, לקטות, אנרגיה חופשית, a.k.a. אלקטרוניקה, כן? כל מה שקשור לחשמל, טאויזם ומיניות, פסיכדליה, יהיו נושאים, לקחנו באמת את כל האנשים, את השופרה דה שופרה, את הקרם דה לקרם דה לקרז, ואנחנו נתחיל בכמה סרטונים מעניינים, שיעזרו לכם להבין מה הכיוון. זאת אומרת, אומרים לנו מיסטרי סקול, כן? מה שנקרא בית ספר למדעי הנסתר, כן? פעם היו הרבה כאלה, דרך אגב. פעם למעשה, אפשר לומר שרוב הישיבות ובתי המדרש שמספרים עליהם בתלמוד הבבלי, למעשה היו זה. היום יש כמה ישיבות מקובלים שכדי להתחיל להבין מה קורה שם, אתם צריכים ללכת וללמוד שם, ולקום להגיד תיקון חצות, וללמוד זוהר כל הלילה במשך איזה 4-5 שנים. ורק אחרי זה, אם בטעות, ירחמו אליכם ויראו לכם איזשהו טריק קטן, אז אולי, ורק אז אולי. אבל למעשה, פעם זה היה מאוד נפוץ. פעם הגמרא מספרת על יכולות על טבעיות אצל ממש ינוקות, אצל ילדים קטנים. לא כל שכן אצל מבוגרים, ולא כל שכן אצל חכמים, ומי שנקראו כיום, הם נקראים אמוראים או תנאים. סיפור על תנאים שכביכול מחיים מתים, נכנסים לאסטרל, מגרשים שדים, מדברים עם כל מיני דמויות, מבצעים ניסים. ואני לא מדבר על התנ"ך, אני מדבר על הרבה אחרי זה. אז אנחנו פתחנו בית ספר שילמד הרבה נושאים, כן? מגיה, a.k.a. יצירת מציאות, זה אחד מהנושאים. יש שם נושאים שהם לא פחות חשובים כדי להבין איפה אנחנו חיים. כן, אנשים שואלים אותי, מה אכפת לי מפלאט ארס? Who gives a shit? אז אני אגיד לכם who gives a shit. כל מי שיש לו מוח בראש ורוצה לחיות ולסגשג, gives a shit. כיוון שאם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, איך תדע לסגשג? איך תוכל להתקדם? אם אתה לא יודע איפה אתה דורך, איפה אתה נמצא כרגע, כן? אדם או אישה שלא מודעים לסוג המזון שהם אוכלים, איך הם יוכלו לנהל חיים בריאים? הרי המזון זה מה שאנחנו מכניסים אלינו לפה, נכון? כדי לחיות בריא, אנחנו צריכים לאכול טוב. באותו אופן, כדי לחיות טוב, אנחנו צריכים לחשוב ולהכניס אל תוך השדה שלנו מידע, אינפורמציה שמבוססת על אמת. כן, אם אני בונה עכשיו בניין והיסודות שלו הם ככה ככה, סביר להניח שהוא לא יהיה בניין איי איי איי. אבל אם אני רוצה לבנות ארמון גדול ויפה שיכיל כמות יפה של אנשים ויחזיק הרבה משקל, אני צריך יסודות חזקים שמעוגנים בטוב ובאמת. ואנחנו נתחיל. Ladies and gents, אנחנו נתחיל עם היסטוריה מומצאת, כי השיעור הראשון למעשה יועבר על ידי המרצה סטיבן אהרונוב. סטיבן אהרונוב הוא אח יקר, אני מכנה אותו בצחוק בוריס, סופר לורה, שזה בדיחה שאתם לא תבינו, זה בדיחה פנימית בינינו, אבל בוריס סופר לורה המכונה סטיבן אהרונוב היקר, הוא חוקר היסטוריה, הוא אדם, מה שנקרא, מקצוען בתחומו. יש את הקבוצה טרטריה ושיטפון הבוץ הגדול, טרטריה ומבול הבוץ הגדול, או שיטפון הבוץ הגדול, אתם יכולים לחפש שם כל מיני סרטונים וחומרים מעניינים. סטיבן יבנה לנו הרצאה בת 3 שעות, שחלקה מן הסתם יהיו סרטים וסרטונים, חלקה יהיה איזשהו דיון, חלקה יהיה הקראה מתוך ספרים שכולנו מכירים. והשיעור למעשה, הקורס כולו, כן, החלק של ההיסטוריה בבית הספר, יועבר על סטיבן וידבר על ההיסטוריה שאנחנו לא מכירים. ההיסטוריה שלא ילמדו אתכם בבתי הספר, וההיסטוריה שרוב ההיסטוריונים יכחישו ויספרו סיפור אחר ממה שהאזכורים הארכיאולוגיים מראים, ממה שהאזכורים התרבותיים בתמונות ובציורים מראים, וממה שההיגיון שלנו מראה כשאנחנו עושים אחד ועוד אחד על היסטוריה. אז אנחנו עכשיו נעבור לראות סרט מאוד מעניין מתוך האתר נוואר, מסדרה שנקראת היסטוריה מומצאת, תורגמה על ידי יעל רמון. תהנו לכם.
Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit?
Vergangenheit.
Leiden wir an einem kollektiven Gedächtnisverlust?
Gedächtnisverlust.
Wer sind wir wirklich? Woher kommen wir?
Woher kommen wir?
Noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten?
שואלים אותנו פה, איילת צדוק היקרה, שאלה טובה מאוד, היא שואלת, לחיות ולשגשג בזכות מה? לחיות ולשגשג בזכות מה? שאלה טובה, קודם כל, אנחנו, אני, לדעתי האישית, אני לא אדם דתי, ואני לא עטיף לשום דרך חיים מסוימת, אבל אני כן מאמין, אני מאמין שאנחנו כאן בזכות הבורא, הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שמטרתו של הבורא, בעצם זה שהוא שם אותנו כאן, זה כדי שיהיה לנו טוב, וכדי שנלמד את השיעורים שעלינו ללמוד, וכדי שאנחנו נשגשג בעולמו של הבורא יתברך, מן הראוי שנדע את האמת על איפה אנחנו חיים ועל מה ההיסטוריה שקדמה לתקופה שלנו, כן? כי אנחנו הרי אפילו מי שלומד יהדות או נצרות או אסלאם, זה לא משנה באיזה דרך אתם בוחרים, כן? כל מי שלומד את, נקרא לזה, את מדעי הבורא, כן? כל מי שרוצה ללמוד רוחניות, אם הוא לא ידע את ההיסטוריה של המקום שמנו הוא מתחיל, אין לו אפילו בסיס של כלום. זה לשאלתך, ואנחנו נמשיך.
Sind Sternenstädte die Überbleibsel dieser vereinten Zivilisation? Gab es einen Reset, der große Teile unserer Vergangenheit, unseres Wissens und unserer Kultur vernichtete? Nichts ist, wie es scheint.
Nichts ist, wie es scheint.
Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Was, wenn alles anders war, als uns immer erzählt wurde? Gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Sind Sternenstädte die Überbleibsel dieser vereinten Zivilisation? Sternenstädte eignen sich kaum für Verteidigungszwecke. Zerbrach diese Zivilisation im Zuge eines Kataklysmus in einzelne Teile? Gab es einen Reset, der große Teile unserer Vergangenheit, unseres Wissens und unserer Kultur vernichtete? Waren die Industrialisierung, der Aufbau der Zentralbanken, des Schuldgeldsystems und des politischen Systems der Scheindemokratie eine Folge dieses Resets? Sind die Weltreligionen als Mittel zur Manipulation in die Welt gesetzt worden, nachdem die vereinte Zivilisation zusammengebrochen war und sich unvorstellbares Leid über die Erde legte? Handelt es sich einfach nur um Heil- und Erlösungskulte als Reaktion auf das erlebte Ende der Welt?
Plasma, electric, and magnetic lab where he's produced many of the geological forms seen on Earth, Mars, and the Moon.
Warum ist das Tartarische Reich von den Landkarten und aus unserer Erinnerung getilgt worden? Ist Pompeji in Wahrheit erst bei dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 1631 verschüttet worden, wie der Forscher Andreas Tschurilow behauptet? Warum sprechen die Inschriften an den Wänden und Häusern in Pompeji von einem Krieg Roms gegen das freie Italien? Wenn Pompeji erst vor 400 Jahren unterging, warum gab es in der Stadt keine Kirche oder andere christliche Symbolik? Sind Höhlenmalereien einfach moderne Fälschungen mit dem Ziel, die Evolutionstheorie als Fakt zu etablieren? Wieso halten die Höhlenmalereien angeblich Tausende von Jahren, nur um kurz nach der Entdeckung zu verfallen, sodass viele Höhlen für Besucher permanent geschlossen werden? Wieso wurden die ersten Höhlenmalereien erst entdeckt, nachdem die Evolutionstheorie in der Wissenschaft fest verankert war? Bis 1878 waren Höhlenmalereien der Menschheit komplett unbekannt, bis ein Mitglied der einflussreichen spanischen Santander-Familie diese in einer Höhle auf seinem Grundstück in Altamira entdeckte. Tatsächlich hielten damals die meisten Gelehrten die Malereien in der Altamira-Höhle für eine Fälschung der Darwinisten. Warum wies die Architektur vor dem 20. Jahrhundert weltweit die gleichen Prinzipien auf? Die Strukturen der alten Welt fußen auf Prinzipien, die wir heute als römisch-griechische Architektur bezeichnen.
בעצם שואל כאן שתי שאלות. שאלה אחת שהיא לא פחות מעניינת זה איך יכול להיות שהציורי מערות האלו, כן, שכביכול מוכיחים את האדם הקדמון, הופיעו רק למעשה לאחר שהתיאוריה הזאת עלתה על בימת המדע. קרה שם משהו מאוד מוזר. לכאורה, על פניו, נראה שאותם ציורי מערות הם זיוף מוחלט.
seit 100 Jahren keinen fundamentalen Durchbruch mehr in der Forschung. Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Warum fuhren die Weltausstellungen alle große Verluste ein, obwohl sie angeblich von knallharten industriellen Räuberbaronen aufgebaut wurden, denen es doch eigentlich nur um Gewinn ging? Mysteriöserweise wurden die imposanten klassizistischen Gebäude der Weltausstellungen allesamt abgerissen. Auch das war ein Verlustgeschäft. Aber vielleicht wurden diese Gebäude für die Expos gar nicht neu gebaut, sondern entstammten der alten Welt. Und es ging darum, diese Überbleibsel der alten Welt mit einem geeigneten Vorwand zu vernichten.
זאת אומרת, מה שהוא בעצם אומר כאן, וגילוי נאות, אני לא מסכים עם הרבה מהדברים שהוא, עם הרבה נקרא לזה מהסאבטקסט של מה שהוא אומר, אבל הוא מעלה כאן כמה שאלות ממש ממש טובות, שמצביעות על איזושהי שאלה גדולה יותר, שאני חושב שהיא בעצם העניין, היא השורש והיסוד של השיעור הראשון מתוך עשרת השיעורים של בית הספר, והיא האם ההיסטוריה שאנחנו מכירים היא ההיסטוריה שאכן קרתה או לא? ובהנחה והיא לא ההיסטוריה שאכן קרתה, מה כן היה שם? כן? אז הוא מציג כאן בעצם שתי שאלות מאוד מאוד מעניינות. שאלה אחת זה האצבע שהוא מפנה כלפי הזיופים של חסידי דרווין ותיאוריית האבולוציה, שהיא להערכתי, כן, לעניות דעתי הצנועה, שקר וכזב, שקר מוחלט. ובעצם הוא מספר על ציורי מערות שהופיעו באופן מקרי, כן? ממש זמן קצר אחרי שהתיאוריה הזו עלתה על בימת המדע, במקרה הם הופיעו בשטח של אחד מחברי האליטה שדחפה את אותה תיאוריה, ובמקרה אותן מערות נסגרו למבקרים ממש אחרי שהן עלו באופן מקרי בתזמון מדויק כדי לעזור לאנשים להאמין בשקר שנקרא אבולוציה. בעצם מה שאנחנו באים להקנות בשיעורים האלו, אלו את הכלים ללמוד בעצמכם. אני לא מעוניין להטיף לאף אחד שום דבר. אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אני יודע מה נכון בשבילי. אני שמח שיש אנשים, אני רואה גם שאנשים מגיבים, אני מאוד שמח שיש אנשים שבשבילהם הדת היהודית, כפי שהיא כיום בספרי ההלכה, בשולחן ערוך, עובדת להם יפה מאוד, אני ממש שמח. יש אנשים שבשבילהם זה לא עובד כזה יפה, ולכל אחד מאיתנו יש את הדרך שלו לעבוד את הבורא, ולהגיע למצב של איזון והרמוניה, בחיים שלנו. אנחנו בסופו של דבר, הרצון שלי הוא להקנות לתלמידים ולתלמידות את היכולת להביט לאמת בעיניים ולהבין איך אני לוקח מזה כלים לחיים שלי ומה אני בתכלס עושה. מה זה אומר? מה זה אומר ששיקרו לי? מה זה אומר שההיסטוריה היא מפוברקת? מה זה אומר על החיים שלי עכשיו? אז אם אנחנו מסתכלים על הסרטון הזה למשל, השאלה הראשונה שהוא שואל זה האם למעשה ציורי הקיר האלו שמוכיחים את האבולוציה הם למעשה בלוף וקשקוש. השאלה השנייה שהוא שואל, שאנחנו גם נמשיך תכף עם הסרטון הזה, היא איך יכול להיות שבכל כך הרבה מקומות בעולם יש את אותה ארכיטקטורה מארצות הברית ועד אירופה? איך זה יכול להיות? האם באמת המבנים הגדולים בערים גדולות בכל העולם הם אכן תוצאה של איזושהי אבולוציה התפתחותית, כן, אדריכלית, או שאולי הן למעשה שאריות של תרבות עתיקה שהושמדה באיזשהו אירוע שאיפס את כל החיים על פני המישור שאנחנו חיים בו, ובעצם אנחנו חיים במין סוג של אתר בנייה שהוא שאריות של תרבויות קודמות. זאת אומרת, דמיינו לעצמכם שעוד חצי שנה, שנה, יהיה איזשהו אירוע שימחק את כל החיים מעל פני האדמה באופן, כן, ברובם, ויבואו יצורים אחרים, דמויי אדם, עוד איזה 200-300 שנה, ויסתכלו על מגדל אייפל. יהיה להם בטח כל מיני השארות, הם בטח לא יבינו איך יכול להיות שתרבות כזאת עתיקה, לפני 300 שנה, עם הטכנולוגיה הפרימיטיבית שהייתה להם, בנו מגדל כזה גבוה עם התכת, ובטח ישארו שאולי המגדל הזה הוא למעשה אנטנה גדולה, או אני לא יודע מה. אז מה שהסרטון הזה בא, אנחנו נראה ממש עוד שתי דקות ונעבור לנושא הבא, זה הוא בעצם זורק לנו כל מיני אינפוטים שעוזרים לנו לשאול את השאלות הנכונות כדי לחקור בעצמנו. זאת אומרת, אני רוצה שתלמיד או תלמידה שיבואו לבית ספר, הם יבואו לא כדי לשמוע מה האמת, אלא כדי לקבל זווית אחרת למציאות, שתעזור להם בעצמם לחקור ולהגיע לאן שהם רוצים להגיע. אם הם יגיעו חזרה אל חק בית המדרש באהבה רבה, אם הם יגיעו למקום אחר, אם הם יגיעו לטקס איוואסקה ביערות לא יודע איפה, אני מברך אותם באותה מידה. זאת אומרת, אני, תפקידי הוא לארגן את המרחב, לגרום לידע הזה להגיע לקהל, ומשמה זה העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו לברר מה מרגיש לו נכון, מה מרגיש לו פחות נכון, ולעשות את העבודה, את עבודת המידות, את עבודת הבירור שלנו עם עצמנו. אנחנו נראה עוד שתי דקות, ואז נשיר קצת איזה שיר, ונעבור לנושא הבא שהוא לא פחות מרתק.
Warum wurden Millionen von Waisenkindern gegen ihren Willen von der Kirche in die neue Welt verschleppt? Was ist in Europa passiert, dass Millionen von Familien zuließen, dass ihnen ihre Kinder gestohlen wurden? Warum wurde erst im 19. Jahrhundert damit begonnen, systematisch Irrenhäuser einzurichten und wieso wurden politische Dissidenten und vermeintlich psychisch Kranke gleichermaßen dort eingesperrt? Warum weisen diese Irrenhäuser dieselben architektonischen Prinzipien auf, die wir aus der alten Welt kennen? Wurden auch hier die imposanten Gebäude der alten vereinten Zivilisation zweckentfremdet als Gefängnisse für jene, die Widerstand gegen die neue Ordnung leisteten? Auch diese Irrenhäuser sind mittlerweile fast alle abgerissen worden. Wirtschaftlich macht das keinerlei Sinn. Waren die Irrenhäuser nur die konsequente Weiterführung der kirchlichen Inquisition und Hexenverfolgung? Wie lange hat es gedauert, die letzten Bewahrer des alten Wissens auszulöschen? Heißen Freimaurer Freimaurer, weil sie die Architektur der alten Welt als ihr eigenes Werk ausgeben? Freimaurerei gleich kostenlose Maurerei? War der Kolonialismus und der Imperialismus der Spanier, Portugiesen und Briten nichts weiter als ein gnadenloser weltweiter Raubzug, um die Überreste der alten Welt zu zerstören und sich einzuverleiben? War der Bürgerkrieg in den USA in Wahrheit ein Krieg zwischen dem vom Vatikan unterwanderten Norden der USA gegen die freiheitsliebenden Südstaatler, die sich weigerten, ihre wahre Vergangenheit zu verleugnen? Waren der Kommunismus und die zwei Weltkriege zwei Seiten derselben Medaille, um die noch übrig gebliebene Kultur der alten Welt in Europa auszulöschen? Symbolisiert die biblische Schlange den Urfeind der Menschheit, eine uns feindlich gesinnte, nichtmenschliche Rasse? Gab es einst eine einheitliche Sprache auf der Erde? Steckt hinter dem Jahr ohne Sommer 1815 und 16, dem New Madrid-Erdbeben von 1812 und dem großen Komet von 1811 dasselbe Ereignis? Warum taucht Napoleon genau zu dieser Zeit auf und zerstört angeblich halb Europa? Gab es Napoleon überhaupt oder gehen die Zerstörungen auf einen Kataklysmus zurück? Warum sehen wir auf Gemälden des 17. und 18. Jahrhunderts zerstörte und entvölkerte Städte? Warum mussten einige Städte von einer meterhohen Erdschicht befreit werden?
Neutrinos? Das sind doch Geisterteilchen. Das sind die Geisterteilchen unter den Elementarteilchen.
Wurde die moderne Wissenschaft, insbesondere Physik, Astrophysik, Archäologie, Evolutionsbiologie und Geologie, nur geschaffen, um uns in einem geistigen Gefängnis zu halten?
זה למעשה, 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 זה בעצם הבסיס. זה הבסיס. ולמה זה הבסיס? כי כי כל מה שסיפרו לנו, כל מה שלימדו אותנו בבית ספר, היה חרטה. כל התיאוריות האלה, מאטום, דרך היסטוריה, ועד whatever, הם חלקיקי אמת שטובלו בכמויות יפות מאוד של שקר. הידעתם שאטום בגרסתו הפלנטרית, כן, כשבעצם גרעין האטום משמש כביכול כמקביל לשמש, שסביבו כביכול נעים כוכבי הלכת, הוא הגרסה אחת של האטום שהייתה עד לא כזה מזמן, איזושהי גרסה אחרת שהסתכלה על הדברים. האם ידעתם שלמעשה כל ההיבט המדעי של מי אנחנו, מה אנחנו, ממה אנחנו מורכבים, ביולוגית, פיזיקלית, כל המבנה של המציאות שלנו, הוא ערימות של תחרות ברוטב חרטה. ורק כשמתחילים לקלף לאט לאט, מתחילים לקלף לאט לאט את השכבות, וכל שכבה היא כרוכה בהתמודדות עם הנפש שלנו, כי רובנו גדלנו על כל מיני סדרות וכל מיני סרטים, ורובנו ראינו סטאר וורס וסטאר טרק, ורובנו מאוד אוהבים את הקונספט של כדור שמרחף בחלל, ושל היסטוריה מלאת דרמות אפיות על כל מיני דברים שקרו או לא קרו. רובנו מאוד נהנים מהמשחק, מהגירוי האינטלקטואלי הזה של בלבל את המוח על חלל ועל אבולוציה ועל זיבולי שכל וכל מיני שטויות שמרחיקים אותנו מהגרסא דינקותא שלנו, שזה ההבנה הפשוטה, שתקראו לו לא, לא, להם, איך שאתם רוצים, אנחנו נוצרנו בידי כוח עליון. עכשיו, אני רוצה להדגיש פה משהו, אני לא אדם דתי, אני באתי מבית דתי, אני יצאתי משם, אני הבנתי שגם הדת וחוקי האסור והמותר, גם הם מערכת שליטה נוספת. שבעצם נשלטת בידי אותו דוד, אותו טיפוס. ואני לא אקדים את המאוחר, אבל אני רק ארמוז שלמעשה השקרן הוא אותו שקרן. כן? וזה תפקידו. יש בעולם הזה אותנו, שאנחנו נקרא לזה השחקנים במשחק, ויש את השקרן, ואנחנו, המטרה של המשחק הזה, זה לעלות על השקרים שהשקרן שם לנו בדרך, להתחמק ממכשולים, כמו יש משחק הזה עכשיו שילדים אוהבים לשחק בטאבלט, של כזה מישהו שקופץ מעל רכבות, וכזה קופץ מעל מכוניות, וכאילו המשחק הוא כשהרחוב כל הזמן רץ לקראתך, ואתה כותף ואוסף כל מיני מטבעות. זה די דומה, רק שהמטרה שלנו היא להימנע מהשקרים, לרקוד את החיים בצורה שהיא נותאמת לבין, לאצנס, למהות שהיא אנחנו, שהיא יחידה ומיוחדת ואין כמוה בשום מקום, תוך התחשבות בחוקים שעליהם המציאות מבוססת, ולהזדכך ולהתאהר כדי להתקדם קדימה, ולעבור לעולמות אחרים, למציאויות אחרות, שונות מהמציאות הזו. ובמציאות הזו יש את השקרן, והוא אותו שקרן. זה אותו אחד שמחרטט לכם את ההיסטוריה, גם מחרטט לכם על פיזיקה, ומשקר לכם על הרבה דברים אחרים. הוא זה שאמר לכם שהקסם קיים רק באגדות, שהעולם הזה הוא כדור מרחף בחלל, שההיסטוריה היא איזה אוסף של סיפורים שהראו לכם בבית ספר, ובדיוק ככה זה קרה, ואין שום סיכוי שזה קרה באופן אחר. אנחנו הראשונים שמשתמשים בטכנולוגיה כמו מסכים, ואינטרנט, וחשמל, ואבות אבותינו היו פראי אדם, מטומטמים שהלכו עם אבו עגלה והדליקו אש עם אבני צור. כל השקרים האלה מגיעים מאותו מקור. ולפני שאנחנו נצלול אל החלק הבא שמדבר על כלכלה, אני אתן לכם רמז, השיעור השני ידבר על כלכלת חוב ועל איך באמת השוק שלנו עובד, איך כל עולם הפיננסים בעצם למעשה מבוסס על שקר די דומה לשכתוב ההיסטוריה, והם גם קשורים והולכים יד ביד, ואנחנו נדבר על זה תכף, אנחנו נראה איזה ככה קטע, מקטעים קצרים מסרט שכולכם מכירים, אם אתם לא אז כדאי שתשבו ותראו, וזהו, ואנחנו עכשיו נשיר קצת ככה כמה שירים בשביל הנשמה, בשביל ככה קצת להקליל את האווירה. וזהו, אני אלון מיטב, מי שלא מכיר, שידרתי שנתיים ב-106 FM ברדיו כל הכינרת, למדתי בכינרת שנתיים סאונד, עשיתי כל מיני דברים בחיים, וכרגע אני מקים את בית הספר למדעי האמת, שמטרתו היא להקנות ידע וכלים כדי לחקור את המציאות כפי שהיא באמת נראית. את ההיסטוריה האמיתית, את הכלכלה, הפיזיקה, אמונה, כל מה שאנחנו בעצם חושבים, שאנחנו יודעים, לפרק לנו את זה, להראות לנו אופציה אחרת, ומשם אנחנו נמשיך הלאה כל אחד בכוחות עצמו.
כל כך טובה
גני הזוגיונים, לא קוראת עיתונים, לא שומעת שום דבר, יוצאת בלילה לכיכר, מחכה לבחור לבחור, לא 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 שורים מי זה בא בדמות ענן עמוד השן כל הלילה לאשר נפשנו אבקש קום חד הכל יפרח הלב של העולם נפתח יום אחד הכל יפרח הלב של העולם נפתח וזוכרי על מי שכאבי תתון ליבי ושמב עקומה ואבומה אל בית לוהי ואדומב ואומר בנוסי אני בתחנוני אלי שמב ניפלנה ביד אדוני כי רבים רחמב נה 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 la 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 ולענה ביד אדוני כי רבים רחמה זה היה חימום ככה קצת סליחות קצת אהוד בנאי קצת ככה שירי ארץ ישראל ישנה וטובה חברים קצת כלילות מה קרה לכם אז אנחנו עוד נמשיך וננגן ככה בהמשך לפי יד ההשראה והמוזה ונמשיך לסרטון הבא שהוא למעשה גם השיעור הבא בתור שידבר על היסטוריה וכלכלה זאת אומרת על איך הגענו למצב שהגענו היום איך הגענו למצב שאין לאף אחד כסף לקנות כלום וכולם בחובות ושום דבר לא שווה שום דבר ואיך בעצם איך הגענו כן איך הגענו למצב כל כך גרוע מבחינה כלכלית. איך יכול להיות שהגענו למצב שיש 5 או 7 דמויות שיכולים בהינף יד לחרבש את כל הכלכלה, להפיל את כלכלת העולם על ממש על הברכיים, להחליט שהם דוחפים איזשהו חיסון. איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שהשווי של המטבע נשלט בידי אותם אלה שמייצרים אותו? שאלות מאוד מאוד חשובות והרות גורל שתתפלאו משפיעות על המצב הפיננסי שלכם כרגע as we speak כרגע בבית אתם מושפעים מזה באופן ישיר מי שיעביר את השיעור הזה בנושא כלכלה הוא כלכלן במקצועו זה מה שהוא עושה הוא עובד בתור כלכלן עבור כמה משרדי אדריכלים עובד בחברה שנותנת ייעוץ ותמיכה לכמה וכמה משרדי אדריכלים והוא יסביר לנו ירצה באופן מעניין וחי הוא גם טיפוס ככה עם חוש הומור בחור טוב שמו תומר והוא ילמד אותנו על כלכלה ממושגים בסיסיים בשוק ההון דרך אירועים היסטוריים מכוננים שמשפיעים על הארנק שלנו as we speak ועד לדרכים לשפר את החיים שלנו איך להשקיע, איפה להשקיע על מה לא לבזבז כסף, על מה אולי כן כדאי להוציא כסף ייעוץ כלכלי שיעור בכלכלה ladies and gentlemen ואנחנו נעבור לסרט השני שכולכם מכירים שנקרא Zeitgeist moving forward תהנו לכם ואני כאן איתכם אנחנו נראה לא הרבה זמן אנחנו נראה כמה דקות כדי ככה להעביר את הפרינציפ וזהו אנחנו נמשיך אל הבא בתור
over the government's plan to avoid defaulting on its loans.
Is that the unemployment keeps rising and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is
this is all borrowed money that our kids...
And that debt is owned by banks in other countries.
Still no the last...
M-O-N-E-Y in the form of a convenient personal loan.
If
filter cigarette that delivers the taste, and I...
45, malt liquor.
Are you hot?
Quite some time ago by a
psychologist.
I first learned it from my grandmother. Now, my grandmother was a wonderful person. She taught me how to play the game Monopoly. She understood that the name of the game is to acquire. She would accumulate everything she could, and eventually she became the master of the board. And then she would always say the same thing to me. She'd look at me and she'd say, "One day, you'll learn to play the game." One summer, I played Monopoly almost every day, all day long. And that summer, I learned to play the game. I came to understand the only way to win is to make a total commitment to acquisition. I came to understand that money and possessions, that's the way that you keep score. And by the end of that summer, I was more ruthless than my grandmother. I was ready to bend the rules if I had to win that game. And I sat down with her to play that fall. I took everything she had. I watched her give her last dollar and quit in utter defeat. And then she had one more thing to teach me. Then she said, "Now it all goes back in the box. All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars, titles and clothes, even your body. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box, and I'm going to lose it all." You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, when you've made the ultimate purchase, when you buy the ultimate home, when you have stored up financial security and climbed the ladder of success to the highest rung you can possibly climb it, and the thrill wears off, and it will wear off, then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters?
Thank you.
מי שלא מכיר, צייד גייד זה סדרה של כמה וכמה ספרים, של שלושה סרטים למעשה, שמציגים את המציאות כפי שהיא הייתה בזמנו כשהסרטים האלה יצאו, ומציעה איזושהי אפשרות, אלטרנטיבה, לכלכלה שלא מבוססת על חוב, אלא שמבוססת משאבים. אופה! זה דווקא כן, חביבי.
Everything it has to other cultures and other nations. And then I would rather pledge allegiance to the earth and everyone on it. Needless to say, it wasn't long before I left school entirely. And I set up a lab in my bedroom. There I began to learn about science and nature. I realized then that the universe is governed by laws and that the human being, along with society itself, was not exempt from these laws. Then came the crash of 1929, which began Opa. What we now call the Great Depression.
Opa.
I found it difficult to understand why millions were out of work, homeless, starving, while all the factories were sitting there. The resources were unchanged. It was then that I realized that the rules of the economic game were inherently invalid. Shortly after came World War II, where various nations took turns systematically destroying each other. I later calculated that all the destruction and wasted resources spent on that war could have easily provided for every human need on the planet. Since that time, I have watched humanity set the stage for its own extinction. I have watched as the precious finite resources are perpetually wasted and destroyed in the name of profit and free markets. I have watched the social values of society be reduced into a base artificiality of materialism and mindless consumption. And I have watched as the monetary powers control the political structure of supposedly free societies. I'm 94 years old now, and I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago. This shit's got to go.
אני מאוד 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 ממליץ לכם לראות את הסרט הזה, זה סרט מצוין, זה סרט נפלא, ואני מאמין שבטח חלקים ממנו, או קטעים קטנים ממנו, אנחנו כן נשתמש בהם כדי, כדי לראות, בעצם זה כבר לא שלי, זה כבר של תומר, תומר יבנה את ההרצאה איך שהוא יראה לנכון. משהו, נגיד הסרט הזה, זיידגייט, זה מבחינתי, בשבילי זו דוגמה מצוינת, ללמה אני צריך לפתוח את הבית ספר הזה. אפילו בסרט שמתיימר להגיד את האמת, רואים את הגלובוס על ההתחלה. שזה עוד שקר מבית היוצר של שאר השקרים שדיברנו עליהם, נכון? דיברנו בהתחלה, מי שלא ראה מוזמן אחרי זה לגלגל להתחלה, בהתחלה נתתי איזשהו רמז שאנחנו במין משחק מחשב כזה שהמטרה שלו זה להימנע משקרים ולאסוף זכויות ומעשים טובים והבנות חדשות ולהתקדם וסטפינג אפ. Our game, וכל הזמן להשתכלל ולגדול ולצמוח ולהיות במצב מתמיד של למידה, כשהשקרן שמנסה להכשיל אותנו במשחק הזה הוא אותו שקרן, הוא יזרוק לנו את הגלובוס כדי שנחגיש, כדי שנחשוב שאנחנו חסרי משמעות, הוא יזרוק לנו את הדתות בהתאם לאיפה גדלנו, אם אנחנו גדלנו בישראל הוא יזרוק לנו את היהדות, אם גדלנו בארצות הברית הוא יזרוק לנו את הנצרות, אם גדלנו בארצות ערב הוא יזרוק לנו את האסלאם, ויוריד אותנו ויגיד לנו אתה לא יודע, אתה קטן, אתה חסר חשיבות, אתה חסר משמעות, מי אתה בכלל? ואפילו בסרטים שמתיימרים להגיד את האמת, ידחפו את הגלובוס על ההתחלה, כן, אפילו בפוסטים כמו זה, אפילו בסרטונים כמו זה, איך שאני בא לדבר, איך שמישהו כמוני בא עם איזושהי יוזמה, כדי לעזור לאנשים להתעורר מהשקר שהם חיים בו ולהבין את האמת, ישר באים כל מיני קלדנים ומקלידים ואומרים לך, לא, אתה לא טוב, מי אתה בכלל, עדיף שתשיר, עדיף שזה, עדיף שתסתום את הפה, איך שמישהו מנסה לצמוח, בום, פאף, פיף, ישר מתחיל לנסים כפכף אותו. אז אני לא אסתום, ואני לא אשתוק, ואני אפתח עוד אלף בתי ספר, כי זה רק עוד יותר, זה רק עוד יותר מחזק אותי. כמו עם טראמפ. איך טראמפ עלה לגדולה? שטראמפ אני לא מחזיק ממנו מי יודע מה. כן, אבל בתור דוגמה, איך הוא עלה לגדולה? האם רק בזכות התומכים שלו? או אולי גם בזכות המתנגדים שלו? כן? זאת אומרת, עצם זה שיש לי מתנגדים אפילו כאן בפוסט, זה טוב מאוד, כי זה אומר שיש לי משהו להגיד, ושהוא מעצבן אותם, שהוא מרגיז אותם, וזה הרעיון. כי הסיבה לזה שאנחנו מתרכזים, כשמישהו מעיז להתיימר להגיד את האמת, להגיד שהעולם הוא לא כדור, להגיד שמגיה זה לא משחק ילדים, זה לא איזה סיפור אגדות, להגיד שהכלכלה זה לא איזה שוק חופשי, וקפיטליזם זה לא, אין דבר כזה דמוקרטיה, ושזה הכל בלוף. עצם זה שמישהו מתיימר להציג את זה באיזשהו בית ספר ולהנגיש את זה לקהל הרחב, ישר יעלו לו מתנגדים. למה? כי אותם אנשים, בלי להיות מודעים, הם מופעלים על ידי מה שנקרא דיסוננס קוגנטיבי. דיסוננס קוגנטיבי זהו מצב שבעצם, זה בעצם הפער בין המציאות האמיתית לבין מה שאנחנו תופסים את המציאות שהוא. כלומר, הפער בין תפיסת המציאות שלנו לבין המציאות יוצר דיסוננס, שמשפיע על ההתנהגות שלנו, לכן היא דיסוננס קוגנטיבי, כן? נקרא לזה דיסהרמוניה התנהגותית. זאת אומרת שאם אתה מאמין בכדור, ואני אבוא ויראה לך שהכדור זה בלוף, ושפיזיקה בסיסית של כיתה א' מראה לך אחרת, ושיש פרופסורים ואנשי אקדמיה שמדברים כמוני, אתה עכשיו נמצא בדיסוננס. למה? כי אתה מהבית מכיר את הכדור, ואתה גדלת על מנגינה מסוימת שיש לה סרטים משלה ויש לה כמרים משלה. אתה רגיל להתרגש כשלילדה גרייס טייסון עולה על המסך ומבלבל לך את השכל על כוכבים אחרים. אתה רגיל להתרגש כשיש את המוזיקת רקע של סטאר וורס. זה עושה לך את זה. ולכן ההתנגדות שלך היא לא תבוא מהמוח, היא תבוא מכאן, היא תבוא מהבטן, היא תבוא מהמקום שאומר שלא מעוניין לקפוץ, לגשר על הפער הזה, ויעדיף להצדיק את השקר שהוא גדל בו מאשר להתקדם קדימה. או לדוגמה, אתה מאמין שההלכה היהודית ככתבה וכלשונה זאת האמת ואין אחרת, ובא לך מישהו אחר כמוני ואומר לך, תקשיב, אני גדלתי ביהדות, אני למדתי 12 שנה בישיבה, אני למדתי וסיימתי לא מעט מסכתות בתלמוד הבבלי, אני יודע לצטט הרבה מאוד פסוקים, אני ככל הנראה יודע את רוב התפילות, אם לא את כולן, את שחרית, מנחה וערבית בעל פה מההתחלה ועד סוף, אני אפילו מדי פעם מניח תפילין, יש לי אפילו בבית בעל שם טוב, יש לי קבלה, יש לי הרבה ספרים מארון הספרים היהודי, ואני עדיין קורא בהם. ואפילו מדי פעם אני גם עושה קידוש בשבת. אבל אני מודע לזה שההלכה היהודית ככתבה וכלשונה היא מתאימה לאנשים מאוד מסוימים, בשביל אנשים אחרים היא חושך ואפלה. אני מסוגל להחזיק את הדבר הזה בשני הקצוות שלו, ועצם הקיום, עצם האמירה הזו תעורר אצלך את הדיסוננס, אם אתה אדם דתי. למה? כי אתה מחזיק בכל ישותך ורגשותיך במקום שבו יש איזושהי אמת ואתה מחזיק בה, וברגע שמישהו בא ומראה לך צד אחר שהוא גם כן נכון ואולי שווה להקשיב לו, אז אם אתה בן אדם פתוח ואתה מאוזן ואתה פועל ממקום שהמוזניים שלו מאוזנות והוא אוכל טוב וישן טוב והוא קשוב והאמת שלו באמת יציב, ואם האמת שלך באמת יציב, אם אתה דוס אמיתי, לא יהיה לך שום בעיה להקשיב למה שאני אומר, ואתה אפילו תצטט לי פסוקים ותראה לי שמה שאני אומר כתוב בפסוקים עצמם. אם האמת שלך לא מספיק יציבה, אז ברגע שמישהו אחר יציג לך משהו אחר, אתה תתחרפן! אתה תתחרלץ, אתה תתחשגז, אתה תתפרלע, אתה תתבזגש. אתה לא תדע איך להתמודד עם זה, והמנגנוני הגנה המנטליים שלך אוטומטית ימשכו אותך חזרה למה שאתה מאמין בו. אם זה דת, זה יהיה דת, אם זה מדע, כן, אם זה הליוצנטריזם ושקר החלל ואבולוציה, זה יהיה שקר החלל ואבולוציה, או אם זה קורונה, אם אתה מפחד נורא מזה שכולנו הולכים למות, ואתה בטוח שהחיסול הזה שווה משהו, סיכוי סביר מאוד שאתה לא תרצה לשמוע פרופסורים ודוקטורים שמדברים אחרת ממה שאתה חושב. או אם אתה גדלת כל החיים שלך בעולם מטריאליסטי, שבו יש גבר שולט ואישה שמנקה ועושה כלים, וקסם זה רק באגדות והעולם הוא פיזיקה וזהו, אז אם מישהו עכשיו ירחיף לך חפץ מול הפרצוף, ויראה לך שקסם זה אמיתי, פשוטו כמשמעו, ושכל הסיפורים על מי הבבא סאלי ועד מרלין, כולם אמיתיים, 80% מהם, אתה תתחרפלץ, אתה תתחשגע אז, אתה תתחרמש, אתה לא תדע איך להתמודד עם זה. וסיכוי סביר שאתה לא תראה את זה בכלל. סיכוי סביר שרובנו, א' כל מדעית, מה שאני אומר עכשיו הוא נלמד באקדמיה, אני אומנם לא סיימתי את לימודיי, אבל למדתי כמעט שנתיים שלמות הנדסאי קול, ולימדו אותנו שהאור הנראה בעין, בעצם כל גל, גם גל אור וגם גל קול, נמדדים בהרצים. הרץ זה פעימה לשנייה, כן? עלייה, גל פר, כן, התנועה של לחץ ותת לחץ פר זמן, זה למעשה, זה מה שמזה מודדים את ההרץ. והאור הנראה בעין נע בין כך וכך פעימות לשנייה, a.k.a. הרץ, לבין כך וכך פעימות לשנייה. ומה שנמצא בטווח של מעל ומתחת, העין האנושית לא מסוגלת לראות. לדוגמה, אינפרה אדום, אולטרה סגול, אלו גלי אור אמיתיים לחלוטין, שניתן למדוד אותם ולראות אותם באמצעות מכשירים, ולא רק באמצעות תיאוריות ומתמטיקה, אלא ממש באמצעות מכשירים שיכולים להראות לכם את האור הזה, לא ניתנים לראייה על ידי עין אנושית, לא כי הם לא שמה, אלא כי העין לא מסוגלת לראות אותם. על אותו משקל, גם אנחנו בתור בני אדם, יש מידע שהמוח שלנו מסוגל לאבד, מה שהוא לא מסוגל לאבד, הוא לא יקשיב לו. הוא לא ישמע את זה, הוא ממש באופן כמעט טבעי, הוא יסיט את זה הצידה. ולכן, דווקא בזמנים כאלו, שאנחנו נמצאים באיזשהו טירוף, שבו אנחנו בטוחים שהשמיים עומדים ליפול לנו על הראש, וכולם עומדים למות, ואוי ואבוי מה קורה, דווקא בזמנים כאלו, הכרחי, ומחובתנו, מחובתו של כל אחד ומחובתה של כל אחת, שמחזיקים באיזשהו ידע שהוא אמיתי ומעוגן במציאות, להוציא את זה החוצה ולדבר את זה ולספר את זה. לא רק מאחורי מקלדת, אלא להיפגש עם אנשים, לשבת איתם, להראות להם את זה, וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שאנחנו עושים בבית הספר למדעי האמת. אנחנו מביאים מרצים ומרצות שמדברים על כל מיני נושאים, מכל מיני תחומים, כל אחד מקצוען בתחומו, מקצוענית בתחומה. אנחנו נדבר על היסטוריה שכבר עברנו, על איזשהו סרטון מעניין. ראינו עכשיו את Zeitgeist Moving Forward, שמדבר בין השאר גם על כלכלת חוב, ועל כיצד הגענו מביטול בסיס הזהב, עד למצב שהדולר לא שווה שום דבר, כולל השקל, אלו פיסות נייר חסרות ערך, מספרים על מחשב שלא שווים כלום ושום דבר, ושמי שמייצר אותם הוא גם זה שקובע את הערך שלהם, ולכן זה מין משחק מחור, והשוק החופשי לא באמת חופשי, ועד למגיה, שזה הנושא הבא שאנחנו מדבר עליו, מגיה לבנה, מגיה שחורה, מה ההבדל בין מסדרים כמו בונים חופשיים לקבלה ויהדות, מה על הסקאלה הזאת, איפה הלבן ואיפה השחור, אלו שאלות שחשוב מאוד לענות עליהן, במיוחד לאנשים שעכשיו באים ונפגשים עם זה פעם ראשונה, כי מי שהיא כבר מחשפה, או מישהו כבר מקובל ומתעסק בעולם הנסתר, ויודע שמות וצירופים וכו' וכו', הוא, מה שאני אומר לו עכשיו זה לא חדש, מה שאני אומר עכשיו זה לא חדש לו, זה לא איזה אירוע, אבל מי שעכשיו פתאום בפעם הראשונה רואה בן אדם הגיוני, שעשה דבר אחד או שניים בחיים שלו, חוץ מלכתוב פוסטים, מדבר על קסם כאילו זה דבר אמיתי, בשבילו זה עלול להיות קצת וואו, אז אנחנו רוצים לעשות סדר בדברים, להסביר מה ההבדל בין המסדרים השונים, מה זה white magic, מה זה black magic, מה ההבדל בין קסם וכישוף, מה בעצם, מהי הזכות והאחריות בלהשתמש בכוחותיו של הבורא שנטבעו בנו, כברואיו, כדי ליצור את המציאות שלנו, בעולם הקטן והמצומצם שאנחנו יכולים ליצור בו, או בעולם הרחב והלא מצומצם שאנחנו נבחר לחיות בו. כל אחד וכל אחת לפי הבחירה שלהם. ואנחנו עכשיו נראה חלק, אנחנו לא נראה את הכל, אנחנו נראה חלק את ההתחלה, רק כדי שתבינו את הווייב. זה דוד שנקרא מרק פסיו, שגם הוא מדבר הרבה על הכדור, אבל לצערי הרב, אף אחד עוד לא עשה את מה שאני עושה עכשיו, ואף אחד לא קיבץ מידע שהוא לוקח את האמיתות מכל המקומות, כולל ממקומות שמדברים גם שקר בין השאר, כדי לברר את המוץ מהתבן ולהגיש את זה בצורה נורמלית ונעימה לעין ולאוזן. ולכן גם מרק פסיו שאומר אמיתות חזקות מאוד, שחשוב מאוד שכל אחד וכל אחת מאיתנו יקרא וישמע לפני שהוא מתחיל לחפור לכל מיני עולמות נסתרים, כי הוא עושה בזה סדר יפה מאוד. גם הוא מדבר על הכדור, וגם הוא מדבר נגד Flat Earth. אז מה? נו שוין, אם הייתי צריך לסנן ככה את כל, את כל המידע שאני קורא ושומע, לצערי הרב לא הייתי נשאר עם הרבה, כי הדוקטרינה השטוחה היא עדיין, לשמחתנו היא כן גדלה ונפוצה, והאמת נגלית גם בתוך פסוקי התנך. אחד מהמרצים שידברו על עולם שטוח ועל פיזיקה הוא בן אדם דתי, המרצה השני הוא תואר שני בביולוגיה, המרצה השלישי היא אני. אז זה בעצם יהיה שיעור רביעי. עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים על מגיה, אז נתרכז במגיה. מרק פסיו, עקרונות החוק הטבעי, מה שנקרא Natural Law. כן, העולם הזה מחולק לפי ההרמטיזם המערבי לשבעה עקרונות, שחלקם גם מופיעים בקבלה וביהדות בצורה כזו או אחרת. מי שמעביר אותם נקרא מרק פסיו, הוא מזדהה בתור בונה חופשי, הוא מדבר נגד מה שהבונים החופשיים עושים, הוא כביכול איזשהו whistleblower מתוך המערכת עצמה. האם הוא אופוזיציה נשלטת או לא, זה אני אשאיר לכם להחליט. תנו.
The word principles, let's define it. Principle comes from the Latin noun principia. Principia means first, foremost, leading, chief,
foremost. הנה, התחלנו, ועכשיו אנחנו נשמע אותו. זה מרק פסיו, עקרונות החוק הטבעי, natural law. תהנו לכם,
so let's look at some of the principles of natural law. Now, in my extended seminar, which goes over a six-week class of lessons I get into these principles deeply in you know in an extended form. We're not going to do that today because time doesn't allow. I'm going to briefly touch on each one. Okay, the word principles, let's define it. Principle comes from the Latin noun principia. Principia means first, foremost, leading, chief, or most necessary. It is that which matters most. It is the first things that must be understood. Before anything else can be understood, principles have to come first. And this is the problem. Our society does not put principles first. It puts trivialities first, and we're no longer a society that even cares about principles or first things. So first things first. First things or principles have to come first. So let's look at what the principles that underlie natural law. These are the things that are most important. That's what principles should mean to people. If we ask people to define what a principle is, first thing they should say, that's the most important thing. The most important thing in my life. Now, when in the natural law seminar, we did a homework assignment. We asked people what the most important thing was to them. Very few responded with principles. Most people responded with saying that people, where the family was the number one response. The familial connection was more important to them than principles. Now, when people hear me say that that's backwards, they'll say, how cold are you? That's so cold, okay? What I'm telling you is that the familial connection, no matter what it is, between a mother and a son, a mother and a daughter, a father and a son, father and a daughter, husband and wife, doesn't matter as much as principles. I'm not telling you they don't matter at all. I'm telling you you have to put principles first. Otherwise, those relationships are just meaningless. They don't really have any real value unless they're based upon principles first, which is why so many relationships are dysfunctional. Principles have to come first before you can even build a solid relationship with another human being. So, let's look at what some of the principles of how natural laws work first, before we can actually find out what the expressions of these laws are in our lives, which will be the next section. These are what I call the general principles of natural law. Natural law is expressed through seven basic underlying principles, plus what I have referred to as an eighth or hidden principle, which you hear very few other researchers, even people who are studying this from the occult perspective, who are studying this from the consequentialism perspective, you very hear them incorporate the eighth and all-encompassing principle. which I'll get to last here. This eighth principle, which I call the lost principle, binds all the other seven principles together. All right? These principles together constitute a master key through which universal wisdom, including the knowledge of the requirements to obtaining what we desire, is then unveiled or de-occulted. When people ask me, well, what do you consider yourself in your performance of presenting what you present? I tell them, I consider myself a de-occultist. I'm no longer an occultist. I'm a de-occultist. I'm attempting to take this information out of hiding. It's been hidden. The hiding of it is destroying the fabric of our society and putting us into bondage. It needs to come out and be non-hidden. It needs to be unveiled and shared widely and freely with anybody who's capable of accepting it and comprehending it now. Because we're not in a position where we could wait longer. We're at the precipice. Okay? There is a moral obligation.
שימו לב מה הוא אומר, כן? יש חובה מוסרית להביא כעת את המידע לידי הציבור. הוא בעצמו מודע לעד כמה המצב שלנו קשה. עד כמה אנחנו צריכים לחזור וללמוד את המידע העתיק הזה שעד עכשיו היו רק מעטים יודעים אותו, כן? שבעת העקרונות, חוקים כל כך בסיסיים שכתובים גם ביהדות דרך אגב.
Hermes Trismegistus, the thrice great one, as he was referred to in the ancient Greek mystery traditions. Okay? He was considered a messenger of the gods. He brought the wisdom of the gods down to humanity. Okay? In the ancient Egyptian and Kemetian traditions, he was the scribe of the gods known as Thoth. All right? He has other incarnations as well. But the Hermetic tradition is named such because it's hermetically sealed, like natural law is. Natural law is hermetically sealed. It is binding principles that are immutable. They are laws that are in operation that cannot be changed. Hence, they are hermetically sealed. So these seven general principles, they are mentalism, correspondence, vibration, polarity, rhythm, cause and effect, which is a huge one, which we'll be getting into, and gender. So I'm going to briefly describe what each of these are and what they are about. The principle of mentalism states that the all, everything in creation, is actually a manifestation of mind. The all is mind. Hey, what this means is everything that happens.
מה שבחסידות מסבירים כפשוט ההבנה שאין עוד מלבדו, והכל בעצם כולנו חלק מהבורא יתברך, כולנו חיים בתוכו למעשה.
Physical reality after. The universe itself is a mental construct of the creator. Thoughts lead to the manifestation of things and events. Thoughts create conditions. Thoughts create things.
עברה כן, עברה כדברה, אברה כדברה.
Thought comes first. Thoughts create our state of existence and the quality of our experience here on earth, ultimately. Therefore, be responsible for everything, we should be responsible for everything that we create by being responsible for that which we think. Because the thought processes are what are driving the behaviors. People behave the way they do because they have certain belief systems embedded in the mind and running like a program. Their thoughts and their emotions are driving their actions. So the behavior is not magically suddenly going to just change. The thoughts and emotions have to change because they're the driving force behind the behavior. That's when reality will change. See, people don't want to hear that, once again. They don't want to hear, if you want to change reality, you, yourself, have to change the way you think. Because the way you think is not conducive to the requirements for getting what you say you want. They're doing the exact opposite of that in many cases. So that's the principle of mentalism. The principle of correspondence states that that which is above is similar or like to that which is below. So what this means is that which is below and that which is below.
אין אדם נוקף את אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. כן? מי שמכיר חסידות יודע שהרבה רבים והרבה אדמורים היו עושים בתי דין כדי להחליט בתוך הבית מדרש על אירועים שיקרו בחוץ. הם היו עושים בית דין שגוזר גזרה, והגזרה הזאת מתקיימת במציאות הפוליטית שמחוץ לבית המדרש.
Deepest level that it's not that we're one with it, but you know, we perceive this as out here, the laws that are govern the large aspects of things. So the macrocosm were the very large, the totality of everything, and the microcosm, which is the very small, were the individuated units that comprise the whole in their aggregate, okay? They are reflections of each other. They cannot be separated from each other. As one goes, the other goes. The universe is actually a holographic system, okay? It's a hologram is an image, okay? You pass a laser through it, and it then projects a 3D image, okay? It's like a flat image, and it projects a three-dimensional image. But the aspect, why they call it a hollow, like holistic hologram, holistic image, is if you break a hologram into multiple components by cutting it. So if I take a hologram and I cut it in four pieces, you don't have a quarter of the image on one part of the hologram and a quarter on the other and a quarter on the third and a quarter on the fourth. You have four whole images that only lose their resolution by a quarter. Okay? So everything is contained in all the smaller parts. Okay? That's
עכשיו, אנחנו, כיוון שאנחנו לא יכולים באמת לראות את כל הסרטון הזה, כי זה איזה חצי שעה, אבל אני ממליץ לכם מאוד לראות, אתם יכולים לחפש באתר Nowhere, תרשמו מרק פסיו, זה יקפוץ לכם, עקרונות החוק הטבעי, Natural Law Seminar, אני בזמנו ראיתי את זה באנגלית, זה ממש סמינר ארוך של איזה 9 שעות, ממש כזה כבד, הוא נכנס שם לכל הרזי וסודות, איך מסדרים וכולי וכולי, מה ההבדל בין הפירמידה עם העין לפירמידה בלי עין, ומה זה אומר בכלל, ומדבר ממש במפורש, חושף דברים שכביכול עד עכשיו היו נתונים לספקולציות. אתם יודעים, אנחנו רואים את הסמל של חברה כלשהי, ויש שם פירמידה עם עין למעלה, אז אנחנו כאילו קורצים אחד לשני, אבל אנחנו לא, אנחנו יכולים לרמוז, או לספר על זה בדיחות, או לצחקק על זה, אנחנו באמת יודעים מה זה אומר. עכשיו, קודם כל רציתי לחזק את המאזינים שלנו, ואת האנשים שעכשיו צופים בנו, ומדברים דיבורים יפים מאוד. תודה רבה למירי אביטל, הרצאה בהחלט מעניינת. גם בית הספר יועבר בצורה מאוד מאוד מעניינת, ודברו איתו, באמת, אתם לא... יהיו שם עוד נושאים שאני לא אספיק לעבור עליהם היום. בוא נגיד השיעור, אמרנו שהשיעור הראשון יהיה היסטוריה, השיעור השני יהיה כלכלה, כן? על כלכלה אמיתית, על מה מניע את הכוחות האפלים ששולטים בכלכלה שלנו. שיעור שלישי יעסוק ביצירת מציאות, בריאה, עקרונות, במה שאנחנו קוראים לו מגיה לבנה, ריפוי עצמי, כל מיני דברים כאלה מאוד חשובים. ושיעור רביעי, תהיה הרצאה על עולם שטוח, ועל פיזיקה בכלל. יעבירו את השלושה מרצים, מתן קורן, שהוא אח יקר ותואר שני בביולוגיה, יעביר אותו מתן גורודיש, מי שמכיר, מתן גורודיש הוא ככה סלב מוכר בעולם הפלאט ארת' בישראל, עשה שתי הרצאות מאוד מאוד מעניינות על כל מיני נושאים, כשהוא בן אדם מאוד מסודר, יזם נדלן כזה מאוד מסודר, ואני אעביר את מעט הידע שצברתי בשעה השלישית של השיעור הזה. שיעור חמישי יעסוק בפסיכדליה, בצריכה אחראית, איך להבדיל בין מתי כן, מתי לא, סכנות, יתרונות, סוגים שונים וכולי, היסטוריה וכולי וכולי. את זה יעביר אודי קבלק, אח יקר ממקימי האגודה הישראלית לפסיכדליה. שיעור שישי יעסוק במיניות וטאויזם, תעביר אותו חן רפסון הראל, דוקטורנטית בפסיכולוגיה ומרצה בחירה לטרילותרפיה, מטפלת, מעבירה הרצאות בכל העולם. שיעור שביעי יעביר אותו ירון פאר, שהוא מוזיקאי מחונן מאוד, ידבר איתנו על מוזיקה ונבואה, על איך להחזיק מעגל, מה הקשר בין מוזיקה ונבואה, איך לאפשר לזרימה לעבור דרכך בלי להפריע לה, איך לעורר את הרגש, דברים ככה ממש חשובים לכל מי שרוצה להיות מעליות מוזיקאי ולהחזיק מעגלי שירה וכולי. שיעור שמיני יעסוק לקטות, אני חושב, לקטות, או הישרדות והגנה עצמית, כן, לקטות. שיעור שמיני יעסוק בלקטות, יעביר אותו חן גפן, שהוא מדריך למיומנויות קדומות, וילמד אותנו על הצמחים שאפשר לאכול בטבע. אנחנו נעשה, השיעור הזה יתקיים בחוץ, מחוץ למקום הממוזג שאנחנו לרוב נלמד בו. אנחנו נצא החוץ על היער, נקטוף צמחי מאכל, ונכין מזה בסוף איזשהו משהו נחמד לאכול. ועל הדרך תקבלו ידע, ונכווין אתכם לספרים שתוכלו לרכוש, כדי שיהיה לכם את הידע הזה בבית, ותוכלו פשוט לקטוף בחוץ, בלי ללכת לסופר, תוכלו לצאת ליער, והיער יהיה הסופר שלכם. שיעור תשיעי יעסוק בהגנה עצמית והישרדות. יעבירו אותו נדב בן ליאב, סליחה, ליאב בן שלום, שהוא אח יקר ומדריך בהגנה עצמית, בג'יג'יצו וקרב מגע, ומדריך ילדים ונשים כיצד להגן על עצמם, ויעביר אותו גם את החלק של ההישרדות, יעביר נדב יאיר. נדב יאיר, תחפשו עליו בגוגל, הוא מאמן יחידות קומנדו של צה"ל, הוא למעשה מקים מדור הסדאות של צה"ל. כל חייל קרבי כאן מהמגיבים שעבר שבוע סדאות, עבר שבוע שתכנן אותו נדב יאיר, לא אחר מאשר נדב יאיר, והוא יעביר לנו קורס בהישרדות, גם זה יתקיים בחוץ, בטבע. אז למעשה שיעור שמיני ותשיעי יהיו סיור, טיול בטבע. שיעור עשירי יעביר אותו יובל זמירי, מהנדס אלקטרוניקה ופעיל בתחום חשמל, אנרגיה חופשית וקרינה. הוא ילמד אותנו על חלופות לאנרגיית המאובנים שאנחנו משתמשים בה כרגע, לדלקים ולהזיות שאנחנו משתמשים בהן כרגע כדי לייצר חשמל. הוא ילמד אותנו על קרינה, על נזקי קרינה, על איך להגן על עצמנו מקרינה, על האופן שבו הממסד עושה בו שימוש, איך, כמה ולמה. ילמד אותנו עקרונות בסיסיים בחשמל ואלקטרוניקה, ויאפשר גם לכם לדעת באופן בסיסי, גם בתיאוריה וגם בפרקטיקה, איך להפיק חשמל בבית. שוב, אלה ככה בקצרה, כן, כל השיעורים, היסטוריה, כלכלה, מגיה, עולם שטוח, פסיכדליה, מיניות וטאויזם, נבואה ומוזיקה, לקטות, הגנה עצמית והישרדות, וחשמל ואלקטרוניקה, כל מה שלהרגשתי היה חשוב להעביר לכם, ולכן לפני שהציוויליזציה קורסת לחלוטין, ולפני שאנחנו בכלל מתנתקים מהאופציה להסתכל למצלמות ולשדר לכל העולם דרך האינטרנט, שנייה לפני שהכל קורס, בואו תצטרפו אלינו לבית הספר למדעי האמת. אתם תוכלו לראות, אני ככה ארשום בתור תגובה את ה את המספר שלי, ככה שתוכלו לפנות אליי. אנחנו אפילו נפרסם את זה בפוסט, אני לא ארשום את התגובה, זה יהיה כתוב בפוסט, כל מי שירצה יכול לשלוח לי וואטסאפ, ואני אשמח להעביר לכם פרטים בעבר רמה. אנחנו נעבור לככה כמה שירים אחרונים לפני שאנחנו משחררים את האולפן היפהפה הזה, ככה כדי לסיים בקצת טעם של עוד עם מוזיקה וכולי וכולי. בואו נראה מה אומרים לי פה. אומרים יש עוד דבר שנוסף שמסתירים, והוא כוח הדמיון. נכון מאוד מירי, נכון מאוד מאוד. הדמיון הוא אחד מהכלים החזקים ביותר אצל הקוסם, מקובל, מחשף, מחשפה. הדמיון הוא החלק שעוזר לנו למעשה, הוא הקשר הישיר בין התת מודע, כן, והעולמות, שהעולמות הפנימיים שנמצאים מעבר למסך של המציאות, לבין המציאות שלנו. הדמיון הוא כוח גדול מאוד, יכול לרפא ולעשות דברים נפלאים. בוא נראה. מה בא לנו לנגן? מה בא לנו לנגן? מה בא לנו? מה בא לנו לנגן? היא אומרת, קשה להאמין שכל האינטרנט יקרוס. זה לאו דווקא האינטרנט יקרוס, אבל אני מעריך, כן, כפי שאנחנו שמים לב, יש איזשהו אינטרס, בעצם אחד הקלפים שהאליטה תשתמש בהם, זה להפיל את החשמל. אני מעריך, חלקכם אולי ראיתם תחנות מים או שלטים שמכווינים אנשים לתחנות לחלוקת מים של העירייה כביכול. ההשערה גם שלי וגם של עוד רבים וטובים, שמתישהו לתקופת זמן מסוימת יפסיקו את החשמל ואת המים, וכדאי להתכונן לזה מכל מיני בחינות, בעיקר נפשית אבל גם טכנית ופיזית. אוקיי, אני ככה מסיר את הפילטר כדי שנוכל לנגן ולשיר. אוח, מדהים. Oh,
יא ביי 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 יא ביי ביי עד שאמצא איזה שיר, כן. דו-דו-דו פאפ-פאדרי, אוקיי. Cause it's a wonderful night for a moon dance when the stars up above in your eye. A fantabulous night to make romance and need the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the ground with no sound soft and low. And you're waiting for me to get calling. And all the night magic seems to whisper and hush. You know the soft moon dance needs to shine and you blush. Rak od rikud avud echad itav shechina, yeah. Od avachat pshuta itav yalda. כן, זה הזמן לריקוד הירח, זה הזמן לעשות אהבה. דו-דו-דו-בא-בו-דו-דאי-דו-דאי-דו-דאי. אבל לא עד הבוקר הבא, מה זה משנה המילים, כי העיקר הוא בלב. כן, הנה סידר איך שאני מאלתר, משתלם. תן לי pai tara tu re מצאתי עבודה בתנועה, באתי לחפש את המשמעות בעיר. וואלק לא מצאתי, וואלק וואלק לא מצאתי אנשים פה על הכביש המהיר. אמא מיריה מסתובבת, אחריים לשבת מתגנת. And we rolling, and we rolling, and rolling on the river. מתגלגלים, מתגלגלים בירקון. Good job in the city, bumped a lot of tin down in New Orleans. And I never saw the good night of the city until I hitched a ride on Riverboat Queen. I'm in a little doo-doo-boo-ba, did-ga-doo-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, and we rolling, and we rolling, rolling on the river. Mid-galgling, 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 my arco. חברים יקרים, אני תלון מיטב, אתם מוזמנים, בפוסט יהיה מכוונה לוואטסאפ שלי, למי שמעוניין ורוצה. שיהיה לכם יום טוב, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, עם שירים, ואולי אורח, ושיהיה לנו הרבה בהצלחה וכולי.